אנחנו ממשיכים היום, אני רוצה שנעבור לנושא אחר, והנושא הוא עניינים דתיים בחיי נישואים. זאת אומרת, קודם כל צריך לדעת ששני אנשים שונים, זה טבעי שיהיה לנו נקודות חוזקה, נקודות תורפה שונים. זה טבעי שאם הוא קשה לו לקום בזמן לתפילה, לה קשה להקפיד על לשון הרע, הוא קשה לו אולי לקום לשבת מנחה בחורף, ולה אולי קשה להקפיד לאכול סעודה רביעית במוצאי שבת בקיץ. כל אחד יש לו את הנקודות שלו מבחינת עבודת השם שלו, וצריך לדעת מצד אחד לכבד את זה. אנחנו מתחתנים, זה לא אומר שאני נהפך להיות המשגיח של השני. הרבה פעמים אנשים מתבלבלים, חושבים שיש להם תפקיד לפקח על השני. זאת אומרת, את לא חושבת שאת אמורה להתפלל לפחות שחית מנחה, את לא צריכה להחמיר ערבית, אבל לפחות שחית מנחה כל יום. לא, לא חושבת. אתה לא חושב שאת אמור להתפלל לומר ברכת המזון קצת יותר לאט, שיהיה קצת כוונה בברכת המזון שלך? אתם מבינים שבן אדם לא יכול לחיות בעצם בבית איפשהו מרגיש שמקפידים עליו ושמים עין עליו. בן אדם צריך להרגיש נוח. נכון, אלה דברים שלכאורה יוצרים לדון בהם לפני חיי נישואין, לפעמים לא דנים בהם, ואז פתאום מגיע סיטואציה איפה שזה לא בדיוק מה שנראה לך. ניקח דוגמה קיצונית, אישה באמצע לברך ברכת המזון והטלפון מצלצל והיא עונה, או היא באמצע 18 והיא עונה לסלולרית שלה, זה עניינך? אז מצד אחד זה לא עניינך, מצד אחד, זאת אומרת בעולם הרוחני כל אחד צריך לבנות את העולם שלו וזהו. אז הדבר הזה יכול להיות די מתסכל, ואולי נתחיל במשנה בשבת. המשנה אומרת שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשרה. אומרת לנו הגמרא, למרות שיש דין שאתה צריך לומר את זה, למרות שאתה צריך לומר את זה, תאמר את זה בניחותה. זאת אומרת,
היום גם יש עניין להגיד את זה, למרות שאין לא מסרים בבית
לא שידוע לי. נכון, הדליקו את הנר, כן.
רק להדליק את הנר להגיד.
כן, אני חושב ככה. הגמרא נותן לנו פה עיקרון. זאת אומרת, מצד אחד, יש איזשהו אחריות אם יש משהו שמישהו אולי שכח, לומר להם. זאת אומרת, יכול להיות, אם אנחנו הולכים לקנות ברמי לוי בתלפיות, אני לא יודע מה המצב היום, אבל היה זמן שכמה שזכו לי, אני לא זוכר, אבל אני חושב שהיה זמן שלא היה שם הכשר לפירות וירקות. יכול להיות כזה דבר? שלא היה שם, כן, בתלפיות. יש כאלה? יש כאלה שאין להם, אז זה לא כל כך נורא. אם אני אומר לאשתי, שימי לב, מה? לא, זה לא כל כך נורא, אבל אני אומר לך את האמת, אני חושב שזה יבלבל אותך. יש הבדל בין מה שאומרים לנישואין לרווקים, זה שאמרתי לך פעם שעברה בסוף. אתה יכול להקשיב, אבל זה...
שתהיה מורס, תהיה בעננים, כשתתחתן
תמחה. אני לא אמרתי את זה.
לא, האמת היא שאני...
שתתחתן תמריא. חלה.
תתחתן באמת תמריא.
אז... הנה אבל עם... כדם אומר, תראי... אם אנחנו הולכים לקנות את הפירות וירקות, רק שימי לב אם יש תעודה שם, כי הבנתי שלא כל הרמי לוי יש להם תעודה על הפירות וירקות. יש אישה ש...
אתה עושה מעשר בלי ברכה.
בסדר, אבל אתה צריך לדעת את זה, והיא צריכה לדעת את זה. כל זוג צריך למצוא מה הקו, איפה שזה כבר לדרוך על יבלות ואיפה זה מקובל. אבל מה שכן, אבל אנחנו בכל זאת צריכים כמה עקרונות. זאת אומרת, אז פה ישנו, קודם כל צריך לדעת שמה שהיא עושה זה לא אחריות שלי, בן אדם עצמי. אני לא, זה דבר אחד. דבר שני, אדם לא גדל מתוך לחץ. זאת אומרת, הרבה פעמים דווקא בעניינים של דת, אז אנשים חושבים שאם הוא יקפיד והוא ייצג או הוא ירש, זה מאוד חשוב לו, אז זה דווקא מה שיוביל. זה לא הולך ככה. זאת אומרת, גדילה אמיתית זה לא מתוך לחץ. ויש לנו סיפור, הגמרא מספר סיפור על הלל הנשיא. שהלל מגיע הביתה, יש לו אורח חשוב, הוא תהיה עם אשתו, והם מתיישבים, והיא אמורה להגיש את האוכל. ועובר 5 דקות, 10 דקות, חצי שעה, שעה, שעה וחצי, שעתיים. הלל יושב שם ומדבר עם האורח, ובסוף אשתו מגיעה אחרי כמות זמן שהיה לוקח אילו היא הייתה מתחילה את הסעודה. אז זאת אומרת, שעתיים וחצי שעות אחרי שהוא הגיע, והיא ידעה באיזה שהוא אמור להגיע עם האורח. אז כשהיא מגיעה לחדר והיא מביאה את האוכל, אז הוא אומר לה בעדינות, ביתי, ובלשון חזל ביתי הייתה כמו אהובתי, זאת אומרת היקרה שלי, שימו לב שהלל היה לו שם חיבה לאשתו, מה קרה הפעם שלקח כל כך הרבה זמן? אז היא אומרת לו, כל אוכל היה מוכן כשנכנסת לדלת.
מה זה?
כל האוכל היה מוכן, כשאתם נכנסתם לפה הכל היה מוכן, אבל בדלת האחורית שהמטבח דפק איזה אני, והוא היה רעב, וידעתי שהוא ומשפחתו רעבים, לקחתי את כל האוכל שהכנתי בשבילך בשביל אורח החשוב, נתתי לו, והתחלתי מחדש, הכנתי את כל הסעודה מחדש, והוא ברך אותה, אבל הגמרא באה להראות לנו איזה עדינות היה להילן, שתחשבו, הבעל הוא הנשיא, הוא הרב הראשי לישראל, מביא אורח חשוב, אשתו עכשיו תיבש אותו, תשאיר אותו שם לדבר שעתיים וחצי עם האורח, לבני שהיא מביאה את כל האוכל. זאת אומרת, אישה צריכה שיהיה לה ביטחון בבעלה, שהוא לא יקפיד עליה כדי לעשות את זה. אתה רוצה שישלחה תקיים מצוות, שתדע שלחץ עושה את האפקט ההפוך. חזל אומרים שבן אדם שמלחיץ בתוך ביתו, אז הוא יכול להיות בטוח שיש עבירות בתוך ביתו. זאת אומרת, אם אשתו יודעת שאם בעלי מגיע הביתה והנרות שבת לא דולקות, הוא יתפוצץ אליי, מה את לא יודעת, זה שבת, חייב להיות נרות שבת, אז גם אם זה אחרי השקיעה היא תדליק נרות שבת. אבל אם היא תדע שבעלה הוא עדין, ואם היא לא הדליקה היא תסביר לו, שמה, הילדים התחילו לצרוח הכל, וראיתי שזה בדיוק על התפר שקיעה, חשבתי שעדיף שאני לא אדליק משהו שאני אדליק, חשבתי שזה הלכה, אז מה הוא יאמר לה? כל הכבוד, את צודקת. יש בעל שבא ואומר, מה את לא נורמלית, את לא יודעת שדקת נרות זה יותר חשוב, לא הבנתי אותך, אז הילדי צריך 2 דקות, אז מה קרה? אז תדליק, אני רואה, מה? עכשיו כל החיים את תצטרכי להוסיף עוד נר. חשבת על זה רגע? את מבינה שזה כנס שכתוב בשולחן ערוך, שאישה שלא הדליקה נרות פעם אחת צריכה להדליק עכשיו כל חיה עוד נר? שווה לך? יש שווה לך? תומי לי
על.
בסדר?
אני מכיר.
השאלה היא מי אנחנו? השאלה היא מי אנחנו?
אני מכיר את שניהם אצלי.
אני מכיר גם את המצב שמדליקים אחרי שבת בגלל זה.
נכון?
זה בעיה.
פעם אחת לפני, אני יודע מה, כמה זה היה, שיש לי את זה גם ככה.
אז על המון נוש, בן אדם צריך לדעת שלחץ בעניינים דתיים יש לו את האפקט ההפוך. זאת אומרת, האישה, זה נושא שנדון בו יותר בהמשך, אבל יש איזשהו לחץ פנימי למצוא חן מעיני בעלה. והלחץ הזה גובר על הרבה דברים אחרים ברמות שאנחנו לא מכירים. הבעל הרבה פעמים לא שם לב, כי הוא לא שם לב, אבל היא באמת עושה הרבה מאוד דברים כדי למצוא חן מעיניו, ואחד מהדברים שהכי כואבים לאישה זה כשהיא מקבל לשמוע מבעלה שהיא לא מוצא חן מעיניו, שהוא לא מרוצה ממנה. בעל לא קולט כמה כל נואנס, כל הערה, כל דבר קטן אצלה זה שובר אותה לרסיסים. היא לאו דווקא תאמר את זה, אבל באמת היה הרב שכתב ספר בבני ברק, וכל הספר היה על הנקודה הזאת, שבן אדם רוצה שלום בית הוא צריך לדעת שאליו היא נושאת את נפשו. זה לא משנה איזה אישה, בשורה התחתונה היא ניזונת מהפידבק החיובי, והערות השליליות זה שובר אותה, זה גומר לה את הכוחות, וזה זה המפתח. זה משך, אני חוזר לשיעור לפני כמה פעמים שדיברנו שהמפתח לחיי נישואין זה האם אני זורק פה ושם הערות של ביקורת, אני לאט לאט הורס את החיי נישואין. אני זורק פה ושם ומקפיד לשבח, אני לאט לאט בונה את החיי נישואין. אמרנו שזה המפתח, וזה חוזר לעניין הזה. עכשיו צריך לדעת שלא רק שזה לא התפקיד שלי להיות משגיח של הבת זוג שלי או הבן זוג שלי, אלא שיש איזה אפקט הפוך. עכשיו, מה קורה כשעולות שאלות, ובאמת צריך להחליט אנחנו, איך אנחנו ננהג בין בשרי לחלבי. נחכה 24 שעות, נרתיח תנור בין לבין, שתי תנורים, שתי תאים, איזה הכשרים אנחנו אוכלים, כמה זמן אנחנו מחכים אחרי צאת שבת, אחרי צאת יום הכיפורים, האם היא צמה ב-17 תמוז כשהיא בריון, מה עם תשעה באב, מה עם יום כיפור. יש הרבה שאלות שידוע שיש בהן שיטות, ומה, איפה אנחנו?
צריך לדעת שיש חומרה, שאם אתה עושה חומרה והיא לא רוצה חומרה, אז אתה לא תקפות עליה חומרה.
בסדר? אז אנחנו לא דנים עדיין בתחום של הבית, אבל דיין יותרת המשפחה, אבל יש הרבה שאלות. זאת אומרת, איזה כשרות אוכלים? בעלי גוש כתיף, זה טוב או לא טוב? אנחנו רוצים ללכת לדוד שלה לשבת. הדוד שלה יש לו וילה בגולן, הוא מזמין אותנו, יש בריכה, הכל יופי. הבעיה היא שהם קצת מחללים שבת. הולכים או לא הולכים? קצת מחללים שבת. אתה יודע, אלה שמדליקים את האור עם הנעל בשינוי. קצת, הטלוויזיה פועלת. וכשאתה לא מסתכל איכשהו התנור נדלק ונחבא, מותר או אסור? את מי שואלים? שואלים בכלל? לא שואלים. אז אדם יכול לטעון שאלה דברים שהיינו צריכים לדון לפני שהתחתנו, ויש בזה צדק גם כן. אבל עכשיו בתוך החיי נישואים, איך מסתדרים? והרבה פעמים בחיי נישואים, לא הרבה פעמים, תמיד בחיי נישואים, יש הפתעות, יש אתגרים שלא תכננו מראש. אני מחפש פרנסה, פתאום מצאתי בחברת פורקס. יש כאלה שטוענים שהחברות פורקס עסוקים בלקחת לאנשים את כל החסכונות שלהם להפסיד אותם. האם זה הוגן שאני אקח משרה אצלם או לא? ומה אם אני לא פורקס, החלפת מטבעות זרים? ומה אם אני לא האיש שמשכנע לקוחות? אני סך הכל הטכנאי שעושה להם את התוכנות. או מה אם אני שירות לקוחות? מה אם אני לא זה שלקדתי את האנשים? זאת אומרת, מטבע הדברים יעלו שאלות בחיי הנישואים, שאלות אתיות, שאלות הלכתיות, שאלות של חומרות, שאנחנו צריכים לדעת איך אנחנו מתמודדים איתם. ואני ממליץ שכל זוג צריך לבחור רב שהם מזדהים איתו, ואני מדגיש שהאישה צריכה להרגיש נוח עם הרב. הרבה פעמים הבעל אומר, מה היא מבינה? עם כל הכבוד, אני למדתי כל השנים, אני אבחר את הרב. זה לא הולך ככה, כי מי שמתמודד עם המסקנות של הרב, זה הרבה יותר האישה מאשר הבעל. אם הרב יאמר שאת רק יכולה לקנות הכשרים...
היא גם מקבלת מהרב וגם מבעלה. כן, אני חושב. הגבר מקבל מהרב.
יש גם פאנצ'ה, למעשה רוב השאלות נוגעות לה יותר מאליו. זאת אומרת, השאלות של איזה הכשרים אוכלים, השאלות של איך מנהלים מטבח כשר, השאלות של איזה חרקים אנחנו חוששים, השאלות של טהרת המשפחה. רוב השאלות, מטבע הדברים, השאלות שעולות, זה נופל עליה. יש מעט מאוד שיפול עליך. מה השאלה? האם אני צריך לבדוק חליפה לשעת נז? יופי, אז פעם אחרי אתה תלך לבדוק חליפה לשעת נז. זה כל כך נפקמינה. כמה שאלות יש שלכם יש נפקמינה? האם אני יכול לסמוך על העירוב? יהיה נפקמינה לה. האם היא יכולה לצאת מהבית עם העגלה או לא? או היא כלואה בבית כל השבת? נכון, אתה בעל טוב, אתה מפלל ותיקין, אתה חוזר ושמר על הילדים, כדי שהיא תוכל ללכת להתפלל במניין הרגיל. יופי. אבל מה עם שער השבת? מה עם ליל שבת? זאת אומרת, רוב השאלות יהיו נוגעות לה יותר מאליך. גם שאלות בהלכות שבת, גם בקשרות, זאת אומרת, גם בטהרת המשפחה. רוב השאלות ביורדיה, זה יהיה נוגע לה יותר מאליך. אם הרב פוסק שהמחוות טפלון שלכם טרף, אז זהו, היא תקועה. נכון, אתה בעל טוב, אתה תלך תחפש את המחוות הבאה והכל. למעשה זה משפיע עליה יותר מאשר זה משפיע עליך. אז הרב שלכם יפסוק לכם שכלי פלסטיק צריכים טבילה, משפיע עליה יותר מאשר עליה. הרב שלכם יפסוק שהכלים חד פעמים של התבניות האלה חד פעמיות צריכות טבילה, בעיה שלה יותר משלך. נכון, אתה תהיה בעל טוב, אתה תלך תטבול את זה בשבילה. ובכל זאת, כל פעם שהיא קונה, היא צריכה לחכות שאתה תועיל בטובך ללכת לעשות את זה. אתם תשימו לב שבחיים רוב השאלות יותר רלוונטיות לה מאשר אליך. ובגלל זה אני נותן עדיפות ראשונה, שהאישה תרגיש נוח עם הרב, ועדיפות שנייה, גם אתה צריך להרגיש נוח. זאת אומרת, זה לא יכול להיות בן אדם שאתה מרגיש שאתה לא יכול לסמוך על הפסקים שלו. עכשיו, יש דברים שאתה לומד בישיבה ואתה בא הביתה, ואתה אומר, תשמעי, ככה למדתי, ככה אני רוצה שנעשה. זה אפשרי, אבל תדעו שזה בא עם סיכון. אני מכיר הרבה רבנים שאומרים, בבית שלי יש רק פוסק אחד וזה לא אני. זה אשתי. כל שאלה שהיא תפסוק אין מהי, אבל אני לא אפסוק. מה זה אומר? זה אומר, זה מתחלק לשני כיוונים. דבר אחד, כל שאלה שעולה בבית, גם אם הבן אדם מוסמך, לא רצוי שהוא יפסוק. תשאל מישהו אחר. הגמרא מספרת על המוראים שנשותיהם היו הולכות לשאול רב אחר. למה? אולי אתה מחמיר דווקא לי. כל הכבוד, אפילו בתארת המשפחה, לא רצו לשאול את בעליהם. כל העולם שואל אותו, אבל לא היא. כי אני יודע, שלנו אולי הוא יחמיר. אז היא חששה שהוא נגוע לצד השני, שהוא יחמיר יותר מדי. אז יש פן... כן, כן. יש פן...
מה, אם האדם יודע את ההלכה, אולי יעשה אותה?
אבל הוא נגוע בדבר.
עדיין, בסדר, אבל אתה לא חושב שהוא יבוא ויגיד טוב, אז עכשיו זה אני אכשיר את זה.
הדיון שלכם הוא בהקדמה של הספר של רב אליהו. בהקדמה לתורת המשפחה, איך קוראים זה דרכי תארה, אז הוא דן בדיוק בשאלה הזו, למה יש לבן אדם אמינות לפסוק לעצמו? בדיוק השאלה שלכם, חזרה לענייננו. יש פן שתרצה או לא תרצה, כשאתה מביא הלכה הביתה, האישה לוקחת את זה אישי. זה לא הגמרא שאמרה, זה אתה שאמרת. אתה אומר, מה זאת אומרת? אני אמרתי. פה אני אראה לך בספר, זה כתוב, בספר זה כתוב. היא אומרת, כן, אבל אני מדי בטוחה. האישה לוקחת את זה בצורה אישית. כל פסיקה שאתה תביא, שהיא לחומה, מבחינתה זה אישי. אתה תימת עלי, אתה אמרת שהכלי לא קשר. תרצה או לא תרצה, ככה היא לוקחת את זה. וממילא, אתה מפסיד הרבה לזה שאתה מורה בתוך הבית. עכשיו יש עוד תחום שאנשים הרבה עושים טעויות בקטע הלכתי בבית, וזה שלאישה יש כל מיני חומות שאין להם שחר. זאת אומרת, אישה בטעות השתמשה בסכין, בשרי, למרוח חמה קרה על הטירס או על הסנדוויץ'. ואז היא לוקחת את זה ושמה את זה בעצית 3 ימים. אתה בא ואומר, מה העניין לגדל סכינים בעצית? עם כל הכבוד. אז היא אומרת, מה אתה רוצה? ככה אמא שלי עושה. אז אתה אומר, בסדר, אז תכי תומי לאמא שלך, שאני למדתי כשרות המטבח, אין כזה דין. אתה מתקשר לרב, הוא אומר, נכון, לא צריך. אז אתה בא ואומר לה, לא צריך. לא כדאי לעשות את זה. אתה בא ואתה רוצה לשטוף כלים. אתה לוקח את הסקוטש, אתה לוקח סקוטש בשרי, שוטף את הכלים, אתה לוקח סקוטש בשרי, שוטף את הכלים שהם פרווה. היא באה וצורחת לך, אתה מטריף לי את כל המטבח. אתה אומר, מה עשיתי? זאת אומרת, הסקוטש הזה בשרי, הכלי הזה הוא פרווה, זהו, זה טרף. אתה אומר, רגע, סליחה, אני מבין שטעיתי, אני לא חושב שזה טרף. זאת אומרת, מה אתה יודע, זה לא טרף? מה אתה משתמש בסקוטש בשרי, מלא שומן, מלא... אתה בא ואומר לה, תשמעי, גברת, אני למדתי את ההלכות. בעצם, עיקר הדין, היינו יכולים להשתמש באותו סקוטש להכל. מה קשור? הסבון, הכל פוגם. אתה הפסדת. לא כדאי לשבור את ההרגלי כשרות שלה. אתה בא ואתה אכלת סעודה בשרית, אתה לוקח מגבת חלבית לנגב ידיים. היא אומר לך, אתה נורמלי? לא הבנתי, לא גדלת בבית כשר, אתה לוקח מגבת חלבית אחרי סעודה בשרית, אתה אומר לה, תשמעי, בשולחן ערוך לא כתוב שצריך מגבות בשרי, חלבי, פרווה, זה לא כתוב. לא כדאי. זאת אומרת, אתם תראו עם הזמן שהחומות האלה שאנשים נוהגות שאין להם שחר, הן מצילות, נכון, אנחנו הגברים עם כל ההתרים שלנו, בסוף לא מנהלים בנבח כשר. זאת אומרת, ההקפדות שלהם, גם שיש איזשהו צעד הלכתי שאתה יכול לומר, זה פחות חשוב, זה פחות חשוב, אפשר לומר ככה, אפשר לומר ככה, לא כדאי. זאת אומרת, בסוף מה שיוצא מזה זה מטבח טרף. נכון, בשימוש הראשוני יש לך תירוצים למה באמת מבחינה הלכתית זה קשר, אבל בטווח הרחוק, הרי הניהול בא, יש הבדל בין שאלה בדיעבד לשאלה לכתחילה. כשאני מנהל מטבח קשר, אני צריך לנהל אותו שלאורך כל החיים הוא יהיה קשר. וכשאני מתחיל לעשות כל מיני קונצים ולומר זה לא נורא, זה סקוטש כזה, זה נותן טעם נפגם, יש סבון, כל זה טוב על בדיעבד, זה לא טוב לכתחילה. וטוב שהיא מנהלת את הבית ככה. אתה תבוא, תשטוף את השולחן, והיא תאמר, אני לא מבינה, הרגע אכלנו סעודה חלבית, אתה שוטף את זה עם הידיים שלך, אחרי שאכלת בשרי, לא שטפת ידיים. לא הבנתי, אני צריך לשטוף ידיים לפני שאני שוטף את השולחן? כן. טוב, אתם תגלו כל מיני חומות של אנשים יש, כל אישה ועניינה. מה? לפני פסח. אני מכיר בעלים שמבלים 20 שנה, בילו 20 שנה, בלהתווכח עם נשותם שלא צריך לשים נייר כסף על הקירות לפני פסח. בסדר?
לא מתווכח.
מה עניין להתעכח? בוא אני אספר לך סיפור שהיה לי השנה. בוא אני אספר לך סיפור שהיה לי השנה.
יש הרבה שחושבים שצריך.
אני אמרתי, לא צריך, לא צריך, יופי.
גם אני חושב שצריך. אמרתי לו, לא צריך, הוא כמעט הרג אותי.
הלכתי, שמתי סיר, להרתיח מים, לליל הסדר. בסדר? אני רוצה שיהיה לי מים רתוחים, לליל הסדר. מים רותחים, ואני פותח את הסיר, אני פתאום רואה טיפות נופלות לתוך הסיר, אני מסתכל למעלה, המדף שמעל הסיר, תחתית המדף, אז כל כמה זמן העדים נוצרים עליו, והוא מטפטף מטה, אני מסתכל, ואני רואה שומן, אני רואה, זאת אומרת, מלפני פסח, אני לא חשבתי לנקות את תחתית המדפים, כי אני יודע את ההלכה, נכון? צריך לנקות, איפה שהכל יופי. על זה לא חשבתי. אני מסתכל ואני רואה שהעדים הלכו, איפה שכל העדים של חמץ שלי הלכו, התבצרו שם, ועכשיו טפטף לי לתוך המים שאני רוצה לפסח, לתוך הסיר של פסח, טפטופים שמעורבבים בכל מיני שומנים של הצ'ון שלפני פסח, שהוא חמץ גמור, וכל מיני דברים אחרים. אז לא צריך לזלזל כל כך מהר. אני אומר לך, אני אישית, סיפור שהיה לי השנה, ערב פסח. בסדר?
זה היה, לא?
ברור שזה בעיה, בסדר? תשאל רב, כשזה קורה לך תשאל רב.
מה
אתה עושה? מה? זה היה בעין, זה לא חוזר ונאור. אבל זה בעין, אני מדען איתך ב-14. אוקיי, בסדר. אני לא רוצה לומר, לא, זה חמץ, חמץ. אבל... למה יישא? אני רק אומר, היית חושב מראש שיש בעיה? לא, המנהג, לו הייתי הולך לפי המנהג שלהם, לא היה לי בעיה. סתם, את זה לא חשבנתי, לנקות את תחתית המדע. לא עלה בדעתי. בסדר. הנקודה האחרונה זה שאלה של חומות. בקטע של חומות, אז צריך לחלק את הדברים. יש דברים שהרב שלך אומר לך, אתם צריכים לנהוג ככה. בסדר, אני ממליץ שיהיה רב שמכיר אתכם טוב, שידע איפה אתם, איפה אתה, איפה היא, כדי שידע לתת תשובה שמתאימה לכם. המסורת שלי וההלכה זה שצריך לפסוק את האדם לפני שפוסקים את השאלה. יש הרבה שאלות שואלים אותי שאני אומר, מצטר, לא מכיר אותך, אני לא יכול לענות לך, שמישהו אחר יענה לך. אבל... כן. שלב ב' זה... יש דברים שבטהרת המשפחה, וצריך לדעת שבטהרת המשפחה כל חומרה מתפרשת באופן אישי. זאת אומרת, אתה לא רוצה כך וכך. מה אני לא רוצה? את לא מבינה שיש שיטה שאומרת שבזמן הפרישה עשו חיבוק ונשוק? זה אני? השח מביא את זה, אבל יאו מביא את זה. יפה, אבל חכם עובדי אומר אחרת. אני יודעת שהחברות שלי עושות אחרת. למה אתה מחמיר עליי? כנראה שאתה לא אוהב אותי. וגם אם היא תאמר, גם אם היא לא תאמר, זה מהר מאוד מתפרש ככה. אז שם זה גם צריך חוכמה גדולה מאוד. יש פה מפתח שעליו אנחנו נדבר בעתיד, וזה הדרך לתקשר בצורה שהצד השני יסכים לקבל משהו שלא מוצא חן בעיניו. והמפתח פה זה לא לבוא ולהטיל עובדה, אלא לבוא ולדון בהתלבטות, במחשבה, יכול להיות שאתה החלטת כבר, אבל זה לא משנה. אם אתה רוצה, אז אתה צריך לדון. אני פעם היה מקרה של... ישבנו, היו כמה רבנים שישבו יחד, ובא לפנינו מקרה של אישה שרצתה לעשות הפלה. זה כבר היה 10 בלילה, היינו צריכים לחזור הביתה. ואנחנו רצינו למצוא דרך לשכנע אותה, לא להפיל את הילד. זאת אומרת, איפה שהיינו מכונסים, היינו, כולנו היינו צריכים לחזור הביתה. רצינו... לא רוצה להיכנס איפה זה היה. למעשה, כולנו היינו צריכים לחזור הביתה, אבל ידענו שאם נצליח לשכנע אותה לא לעשות את הפלה, נציל נפש בישראל. ואם לא נצליח, אז אנחנו יודעים לאן היא הולכת במחורת הבוקר. אז אחד הרבנים אמר, רק רגע, הוא ניגש לצד ומתקשר לאשתו, ואני שומע את השיחה. הוא אומר לה, תראי, אני יודע שסיכמנו שאני אהיה הביתה ב-10, ואני באמת חושב, אני מתלבט מה לעשות, רציתי לשמוע מה דעתך. הגיע אלינו מקרה כזה וכזה, ויש פה אחרים שיתפלו בזה, אבל יכול להיות שאני אצליח לומר דברים שהתקבלו על דעתה, שאחרים לא יכולים לומר, אני לא יודע. אבל יכול להיות ש... בסדר, הם יטפלו, ואני יכול ללכת הביתה. אני מתלבט, כי בכל זאת...
זה מאוחר, ואני יודע שאת מחכה לי, ולא יודע, אני גם עייף. זאת אומרת, הוא מעלה את זה כהתלבטות. היה לו אבא מינה לצאת הביתה? לא היה לו אבא מינה לצאת הביתה. אבל אם הוא בא ומתקשר לאשתו ואומר לה, תשמיע, לא תאמיני, יש מקרה דחוף, אני לא יכול להגיע, נתראה עוד שעה. אז שמו לה עובדה, ברגע שהציבו לה עובדה, אז לא נעים לה, לא רוצה. למה תמיד צריך אותה? יש אחרים שם, למה אתה צריך לדון מזה? למה, מה, אחרים לא מספיק מוכשרים? הוא עשה בחוכמה. הוא בא ונתן לה להחליט יחד איתו. בא ושאל אותה, תשמי, אני לא יודע, מה את מציעה שנעשה? ברגע שיש לי חלק מההחלטה, ברגע שאתה מרגיש שאתה חלק מההחלטה, אתה יכול לחיות איתה.
אם היא תגיד תבוא,
אם היא תגיד תבוא, אז הוא צריך למצוא פתרון אחר, נכון?
זה אומר לה, חבר'ה,
אני אומר לכם חוכמת חיים פה. זה הבדל שמיים וארץ. גם אתם כבעלים, אישה חכמה יודעת לעבוד על בעלה. באותו שיטה.
חיים במשחק, סבתא שלי. צריך לשחק אותם.
צריך לדעת שיש דברים שצריך לפעול בחוכמה. ההורים שלך הציבו לך עובדה, שבקיץ הם שחו צימר, הם רוצים אתכם איתם למעלה בגולן. אתה יכול לבוא הביתה ולומר, תשמי, אני יודע שלא התייעצו איתנו, לא בדקו איתנו תאריכים, לא כלום, אבל קבעו לנו עובדה, יש צימר, מה נאמר להם עכשיו? לא שווה את המריבה, בואי נלך. אז בסדר, לך תראה את התגובה שתקבל. אני לא מבינה את ההורים שלך, הם לא יודעים שיש לנו חיים, למה הם לא בדקו איתנו? יכול להיות שזה מסתדר לה. איזה כל אישה, אין אישה שלא תתלונן על זה.
צימר בגולן, אתה אומר, אנחנו הולכים צימר בגולן.
מה הדרך החכמה?
מה שאצלו לא יודע,
כנראה. חכה ותראה. הדרך הנבונה זה לבוא הביתה ולומר, תראי, שמעתי מההורים שלי, שיש להם הווה מינה לזכור גם בשבילנו צימר, התאריך שמסתדר להם זה זה וזה, תראי, אנחנו מקבלים צימר חינם, מה דעתך? איזה כבר עובדה קבועה, היא לא צריכה לדעת את זה, מה זה משנה? אתה אומר לה, תסתכלי, תבדקי את התאריכים שלך, בואי נראה אם זה מסתדר לנו. קצת חוכמה. מה אתה צריך להציב לה את זה ככה? נתת לה אופציה. עכשיו היא תחשוב, היא תאמר, רגע, זה מסתדר לנו פרפקט. זה לא כל כך מסתדר, אבל שווה לנו. לנו אין את הכסף לעשות את זה. ידנו לנו, בוא נסדר את הסדרי יום שלנו, זה יסתדר. אתה לקחת את אותה הסיטואציה, בנית ממנה דבר שלם, מושלם, היא שלמה, יש לה הכרת הטוב להורים, חסכת את כל הקצת אי-נעימות שההורים קבעו לכם עובדה. אמרנו, התקדמתם בחיים. באת הביתה, קבעת עובדה, אמרת, תשמעי, זה התאריך, זה מה שקבעו לנו, לך תראה את הפיצוץ, הכל הלך לך. עכשיו היא תלך עד הגולן עם פרצוף חמוץ, ותחזור הביתה עם פרצוף חמוץ. זה...
תגיד לך כל הדרך, תגיד לך...